דרשה מספר 1516, ישועה על ידי הכרת האמת, מועברת על ידי צ'ס פורג'ן, במשכן המטרופוליטן, נווינגטון. הטקסט שלנו להיום הוא מתימותאוס הראשון ונקודותיים 3-4, אלוהים מושיענו, מי יזכה את כל בני האדם להיוושע ולבוא לידיעת האמת. יהי רצון שאלוהים רוח הקודש ינחה את המדיטציות שלנו לתוצאה המעשית הטובה ביותר בערב הזה, שחטאים ינצלו וקדושים יתערבו בשקידה. אני לא מתכוון להתייחס לטקסט שלי באופן שנוי במחלוקת. זה כמו האבן שעושה את פינת הבניין, וזה צופה לצד אחר של הבשורה מזה שלפנינו בעיקר. שני צדדים של בניין האמת של אלוהים נפגשים כאן. בכפר רבים יש פינה שבה מתאספים הבטלנים והמריבים, ולתיאולוגיה יש פינות כאלה. זה יהיה קל מאוד, אכן. להציב את עצמנו במערך קרב ובמהלך חצי השעה הקרובה לבצע מתקפה עזה מאוד נגד מי ששונה מאיתנו בדעה לגבי נקודות שניתן להעלות מהטקסט הזה. אני לא רואה שמשהו טוב יצא מזה, ומכיוון שיש לנו מעט מאוד זמן לפנויה והחיים קצרים, מוטב שנבזבז אותו על משהו שאולי עדיף שיטפל בחיזוקנו. שהרוח הטובה תשמור עלינו מרוחה שנויה במחלוקת ותעזור לנו להרוויח באמת מדבריו. זה די בטוח שכאשר אנו קוראים שאלוהים ידאג שכל בני האדם ינצלו, אין זה אומר שהוא ירצה זאת בכוחה של גזירה או מטרה אלוהית, שכן, אם כן, אז כל בני האדם היו ניצלים. הוא רצה לעשות את העולם והעולם נוצר. הוא לא עושה כן ישועת כל בני האדם, כי אנחנו יודעים שכל בני האדם לא יבשו. איומה ככל שאמת אלוהים היא, אך המכתב הקודש ברור שיש אנשים אשר. בעקבות חטאם ודחייתם את המושיע, הסתלקו לעונש נצחי במקום בו יהיו בכי ולילות וחריקת שיניים. יהיו, סוף סוף, עיזים על יד שמאל וגם כבשים ימין. יהיה השפעה שיש לשרוף כמו גם חיטה שישרף, מוץ שישרף כמו גם תירס שישמר. יהיה גהינום נורא כמו גם גן עדן מפואר ואין גזירה אחרת. מה אז? האם ננסה להכניס לטקסט משמעות נוספת מזו שהוא נושא בהגינות? אני חושב שלא. אתם חייבים, רובכם, להכיר את השיטה הכללית שבה עוסקים חברינו הכלבניסטים הוותיקים עם הטקסט הזה. כל הגברים, הם אומרים כלומר, כמה גברים כאילו רוח הקודש לא הייתה יכולה לומר, כמה אנשים, אם הוא היה מתכוון לכמה אנשים. כל הגברים, הם אומרים כלומר, חלק מכל מיני גברים כאילו האל לא יכול היה לומר, כל מיני גברים, אילו התכוון לכך. רוח הקודש, מאת השליח, כתבה כל בני האדם, ואין ספק שהוא מתכוון לכל בני האדם. אני יודע איך להיפטר מהכוח של הכל לפי אותה שיטה קריטית, שלפני זמן מה, הייתה מאוד עדכנית, אבל אני לא רואה איך אפשר ליישם אותה, כאן, בהתייחס לאמת האלוהים. בדיוק עכשיו קראתי את התערוכה של רופא מושר מאוד שמסביר את הטקסט כדי להסביר אותו. הוא מכיל עליו אבק שריפה ומפוצץ אותו בדרך של הסברה. חשבתי, כשקראתי את האקספוזיציה שלו, שזו הייתה הערה חשובה מאוד על הטקסט אילו היה כתוב בו, למי לא יהיו כל הגברים להינצל, ולא יבואו לידיעת האמת אילו הייתה כזו הספה בהשראתה, כל הערה של הרופא המלומד הייתה מתקיימת בדיוק, אבל כשזה קורה לומר, מי יציל את כל הגברים, התצפיות שלו יותר מקצת לא במקום. האהבה שלי לעקביות עם השקפות הדוקטרינות שלי אינה גדולה מספיק כדי לאפשר לי ביודען לשנות טקסט יחיד של כתבי הקודש. יש לי כבוד גדול לאורתודוקסיה, אבל ההערצה שלי להשראה גדולה בהרבה. מוקדם יותר 100 פעמים הייתי נראה לא עקבי עם עצמי מאשר לא עולה בקנה אחד עם דבר אלוהים. אף פעם לא חשבתי שזה פשע גדול מאוד להיראות לא עקבי עם עצמי, בשביל מי אני שאצטרך להיות עקבי לנצח. אבל אני כן חושב שזה פשע גדול להיות כל כך לא עולה בקנה אחד עם דבר אלוהים שאני צריך לשחרר ענף או אפילו זרד מכל כך הרבה כמו עץ בודד של יער כתובים. חלילה לי לחתוך רוע לעצב, אפילו בדרגה הקטנה ביותר, כל ביטוי אלוהי. כך מתנהל הטקסט ולכן עלינו לקרוא אותו, אלוהים מושיענו, מי יזכה את כל בני האדם להיוושע ולבוא לידיעת האמת. האם הטקסט לא אומר שזו משאלת אלוהים שבני אדם צריכים להינצל? המילה משאלה נותנת כוח רב למכור כפי שהיא באמת דורשת, והקטע צריך להתנהל כך של מי רצונו שכל בני האדם ינצלו ויגיעו לידיעת האמת כפי שרצוני שזה יהיה כך, כפי שזה רצונך שזה יכול להיות כך, כך זה רצונו של אלוהים שכל בני האדם ינצלו, שכן, בוודאי, הוא לא פחות חסד לו ממה שאנחנו. ואז מגיעה השאלה, אבל אם הוא רוצה שזה יהיה כך, למה הוא לא עושה את זה כך? חבר אהוב, מעולם לא שמעת שטיפש עשוי לשאול שאלה שאדם חכם לא יכול לענות עליה, ואם זה כך, אני בטוח שאדם חכם כמוך יכול לשאול אותי הרבה מאוד שאלות אשר, טיפש כמוני, אני עדיין לא טיפש מספיק כדי לנסות לענות. שאלתך היא רק צורה אחת של הוויכוח הגדול של כל הדורות אם אלוהים הוא טוב וחזק לאין שיעור, מדוע כוחו אינו מבצע במלואו את כל טובתו, רצונו של אלוהים שהמדוכאים צריכים לצאת לחופשי, אך יש הרבה מדוכאים שאינם חופשיים. רצונו של אלוהים שהחולים לא יסבלו. האם אתה מטיל בכך ספק? האם זה לא המשאלה שלך? ובכל זאת לא עושה נס כדי לרפא כל אדם חולה. רצונו של אלוהים שברואיו יהיו מאושרים. אתה מכחיש את זה. הוא לא מתערב בשום סוכנות מופלאה כדי לשמח את כולנו, ובכל זאת יהיה זה רשע להניח שהוא לא מאחל את האושר של כל היצורים שהוא יצר. יש לו נדיבות אינסופית, אשר, בכל זאת, לא בכל הנקודות מעובדת על ידיה ומנפתיה האינסופית שלו, ואם מישהו שאל אותי למה זה לא, אני לא יכול להגיד. מעולם לא קבעתי להסביר את כל הקשיים ואין לי רצון לעשות זאת. זו אותה שאלה ישנה כמו זו של העבד האמריקאי שאמר, אדוני, אתה אומר שהשטן עושה חטא בעולם. כן, השטן עושה עסקה של חטא. ואתה אומר שאלוהים שונא חטא. כן. אז למה הוא לא הורג את השטן ושם לזה סוף, פשוט ככה? למה הוא לא? ידידי השחור, אתה תגדל לבן לפני שהשאלה הזאת תענה. אני לא יכול להגיד לך למה אלוהים מרשה רוע מוסרי. גם הפילוסוף הכי מוכשר עלי אדמות, וגם המלאך הכי גבוה בגן עדן. זה אחד מהדברים שאנחנו לא צריכים לדעת. מעולם לא שמתם לב שחלק מהאנשים החולים ומצבים ליטול גלולות טיפשים מספיק כדי ללעוס אותם. זה דבר מאוד בחילה לעשות, למרות שעשיתי את זה בעצמי. הדרך הנכונה לקחת תרופות מסוג זה היא לבלוע אותה בבת אחת. באותו אופן יש כמה דברים בדבר אלוהים שהם ללא ספק נכונים שיש לבלוע בבת אחת על ידי מאמץ של אמונה ואסור ללעוס אותם על ידי תשאול תמידי. בקרוב לא ידע מה הספק והקושי והמרירות על נשמתך אם אתה חייב לדעת את הבלתי ידוע ושיהיו לך סיבות והסברים לנשגב ולמסתורי. תן לדוקטרינות הקשות לרדת שלמות לתוך נשמתך על ידי תרגיל גדול של אמון באלוהים. אני מודה לאלוהים על אלף דברים שאני לא יכול להבין. כשאני לא יכול להכיר את הסיבה, אני אומר לעצמי, למה אני צריך לדעת את הסיבה למה? מי אני ומה אני, שדרוש הסברים לאלוהי, אני ישות הכי לא הגיונית כשאני הכי הגיוני וכששיפוטי הכי מדויק אני לא מעז לסמוך עליו. הייתי מעדיף להבטוח באלוהים שלי. אני ילד טיפש מסכן במיטבי אבא שלי חייב לדעת יותר טוב ממני. יוצר משלים ישן מספר לנו שהוא הסתגר בחדר העבודה שלו כי הוא נאלץ לפתור בעיה קשה. הילד הקטן שלו דפק בדלת והוא אמר, לך מפה, ג'ון אתה לא יכול להבין מה אבא עושה. תן לאבא בשקט מאסטר ג'וני, בדיוק מהסיבה הזו, הרגיש שהוא חייב להיכנס ולראות מה אבא עושה, סמל אמיתי לאינטלקט הגאה שלנו. אנחנו חייבים לחטט בדברים אסורים ולגלות את מה שמוסתר. עוד מעט, שם, על האדן, מחוץ לחלון, עמד מאסטר ג'וני והביט מבעד לחלון אל אביו. ואם אביו לא היה מרחיק את מאסטר ג'וני, בזהירות מרבית, מהעמדה המסוכנת הזו, לא היה נשאר מאסטר ג'וני על פני כדור הארץ כדי להפעיל את סקרנותו בגבהים מסוכנים. עכשיו, אלוהים לפעמים סוגר את הדלת ואומר, ילד שלי, זה כך. תהיה מרוצה להאמין. אבל, אנו בוכים בטיפשות, אדוני, מדוע זה כך? זה כך, ילדתי, הוא אומר. אבל למה, אבא, זה כך? זה כך, ילדתי. תאמין לי ואז אנחנו הולכים להעלות ספקולציות, לטפס על סולמות ההיגיון, לנחש, כדי להגיע לחלונות הנעלה של האמת הנצחית. ברגע למעלה אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. רשינו מתהפכים ואנחנו נמצאים בכל מיני אי ודאות וסכנה רוחנית. אם אכפת לנו לדברים גבוהים מדי עבורנו, נשקיע סיכונים גדולים. אני לא מתכוון להתערב בעניינים גבוהים כאלה. שם עומד הטקסט ואני מאמין שזה משאלתו של אבי שכל בני האדם צריכים להינצל ולהגיע לידיעת האמת. אבל אני גם יודע שהוא לא עושה את זה, כדי שהוא לא יציל אף אחד מהם אלא אם כן הם מאמינים בבנו היקר, כי הוא אמר לנו שוב ושוב שהוא לא יאמין. הוא לא יציל איש אלא אם כן עזב את חטאיו ויפנה אליו במלוא תכלית הלב שאני גם מכיר. וגם אני יודע שיש לו אם שהוא יציל, שבאהבתו הנצחית הוא בחר ובאום, בכוחו הנצחי, הוא יציל. אני לא יודע איך זה מסתדר עם זה עוד אחד מהדברים שאני לא יודע. אם אמשיך לספר לך על כל מה שאני לא יודע ומיכל מה שאני כן יודע, אני אבטיח לך שהדברים שאני לא יודע יהיו מעד אחד מהדברים שאני כן יודע. אז לא נגיד יותר על העניין, אלא פשוט נמשיך לחלק היותר מהשי של הטקסט. רצונו של אלוהים לגבי ישועת האדם הוא זה שבני אדם צריכים להינצל ולהגיע לידיעת האמת של אלוהים. גברים ניצלים ואותם גברים שניצלים מגיעים לידיעת האמת. שני הדברים קורים ביחד ושתי העובדות תלויות מאוד זו בזו. דרכו של אלוהים להציל בני אדם היא לא להשאיר אותם בגברות. על ידי ידיעת האמת של אלוהים בני אדם נושאים. זה יהב את הגוף העיקרי של השיח שלנו, ולסיום, נראה כיצד אמת זו נותנת הוראה למי שרוצה להינצל וגם לאלה שרוצים להציל אחרים. יהי רצון שרוח הקודש תגרום למסקנות הסיום הללו להיות שימושיות באופן מעשי. הנה ההצעה שלנו היא על ידי ידיעת האמת שגברים ניצלים. שימו לב שלחץ מוטל על המאמר, זוהי האמת, האמת של אלוהים, ולא כל אמת. למרות שזה דבר טוב לדעת את האמת על כל דבר, ואנו לא צריכים להיות מרוצים להתייחס לשקר בכל נקודה, אולם לא כל אמת תציל אותנו. אנחנו לא נושאים על ידי הכרת אמת תיאולוגית אחת שאנו עשויים לבחור לחשוב עליה, כי יש כמה אמיתות תיאולוגיות שהן בעלות ערך נמוך יחסית. הם לא חיוניים או חיוניים ואדם עשוי להכיר אותם ובכל זאת לא ינצל. האמת היא שמצילה. ישוע המשיח הוא האמת. כל העדות של אלוהים על המשיח היא האמת של אלוהים. עבודתה של רוח הקודש בלב היא לעבוד בנו את האמת של אלוהים. הידע של האמת הוא ידע גדול. זה לא תמיד כך בהתחלה. זה עשוי להתחיל עם מעט ידע, אבל זה ידע גדול כאשר הוא מפותח יותר והנשמה מודרכת במלואה בכל טווח האמת של אלוהים. הידע הזה על העובדות הגדולות שנקראות כאן, האמת, מציל גברים ונשים לב לאופן פעולתו. לעתים קרובות מאוד זה מתחיל את עבודתו בגבר בכך שהוא מעורר אותו וכך הוא מציל אותו מחוסר זהירות. הוא לא ידע דבר על האמת שאלוהים גילה ולכן הוא חי כמו חיה אכזרית. אם היה לו מספיק לאכול ולשתות, הוא היה מרוצה. אם הוא הניח מעט כסף, הוא היה מאושר. כל עוד הימים עברו די בשמחה והוא היה נקי מכאבים ומכאבים, הוא היה מרוצה. הוא שמע על דת, אבל הוא חשב שזה לא נוגע לו. הוא הניח שיש כמה אנשים שאולי עדיף לחשוב על זה, אבל מבחינתו, הוא לא חשב יותר על אלוהים או עיר סמים מאשר שור הדוכן או יען המדבר. ובכן, האמת של אלוהים הגיעה אליו והוא קיבל ידיעה על כך. הוא ידע רק חלק וחלק מאוד אפלה וקודר ממנו, אבל זה הוציא אותו מחוסר הזהירות שלו, כי הוא גילה פתאום שהוא תחת זעמו של אלוהים. אולי הוא שמע דרשה, או קרא מסכת, או שנודע לו מילה מעשית על ידי איזה חבר נוצרי, והוא גילה מספיק כדי לדעת שמי שלא מאמין כבר נידון, כי הוא לא האמין בבנו של אלוהים. זה הבהיל אותו. אלוהים כועס על הרשעים בכל יום שהדהים אותו. הוא לא חשב על זה, אולי לא ידע את זה, אבל כשהוא ידע את זה הוא לא יכול היה לנוח יותר. ואז הוא הגיע לידיעת האמת הזו של אלוהים, שאחרי המוות יהיה פסק דין שהוא יקום שוב, וזה, בהיותו קם, הוא יצטרך לעמוד לפני כיסא המשפט של אלוהים כדי לתת דין וחשבון על הדברים. מה שהוא עשה בגופו. זה חזר אליו בצורה מאוד מרשימה. אולי, כמו כן, טקסט כזה עלה לפניו על כל דבר סרק שאדם יאמר עליו לתת דין וחשבון ביום הדין. מוחו החל לחזות את היום האדיר האחרון שבו על ענני השמים המשיח יבוא ויזמן את המהירים והמתים לענות על מושב השיפוט שלו במשך כל חייהם. הוא לא ידע את זה קודם, אבל, ביודעו, זה הבהיל והעיר אותו. הכרתי גברים, כשהם הגיעו לראשונה לידיעת האמת הזו של אלוהים, הם לא מסוגלים לישון. הם התחילו בלילה. הם ביקשו מאלה שהיו איתם לעזור להם להתפלל. למחרת הם בקושי היו מסוגלים להתעסק בעניינים שלהם, כי צליל נורא היה באובזניים שלהם. הם חששו שמה ימדו אל הקבר ואל הגיהינום. כך הם ניצלו מחוסר זהירות. הם לא יכלו לחזור להיות החיות הגסות שהיו קודם לכן. עיניהם נפתחו לעתיד ולנצח. רוחם הואצה לפחות עד כדי כך שהם לא יכלו לנוח בחוסר זהירות המשעמם והמת שבו הם נמצאו בעבר. הם נוערו מתוך עייפותם הקטלנית על ידי ידיעת האמת של אלוהים. האמת מועילה לאדם בדרך אחרת היא מצילה אותו מדעות קדומות. לעתים קרובות כאשר גברים מתעוררים לדעת משהו על זעמו של אלוהים הם מתחילים לצלול כדי לגלות שיטות שבאמצעותן הם עשויים להימלט מהזעם הזה. ייעוץ, קודם כל, עם עצמם, הם חושבים שאם הם יכולים לרפורמים לוותר על החטאים החמורים שלהם ואם הם יכולים להצטרף עם אנשים דתיים, הם יסתדרו. ויש כאלה שהולכים ומקשיבים לסוג של מורה דתי שאומר, אתה חייב לעשות מעשים טובים. אתה חייב להרוויח דמות טובה. אתה חייב להוסיף לכל זה את הטקסים של הכנסייה שלנו. עליך להיות מיוחד ודייק בקבלת ברכות רק בערוץ המיועד של הירושה השליחים. מתוך הירושה המסתית האמורה לעיל, למורה זה יש את התחמקות להבטיח את הנאמנות שלו שהוא כלי לגיטימי ושהסקרמנטים המתקבלים בידיו הם אמצעי חסד. תחת רעיונות לא אמת כאלה הכרנו אנשים שקצת התעוררו, שבו, שוב, בשלווה כוזבת. הם עשו את כל מה ששפטו נכון והתייחסו לכל מה שנאמר להם. פתאום, בחסדי אלוהים. הם מגיעים לידיעת אמת אחרת של אלוהים, והיא שבמה שהתורה לא יהיה בשר מוצדק בעיני אלוהים. הם מגלים שהישועה אינה על ידי מה שהתורה או על ידי תקסים, ושאם מישהו נמצא תחת החוק, הוא גם תחת הכללה. טקסט כמו הבא מגיע הביתה, לא מדם, לא מרצון הבשר, ולא מרצון האדם, אלא של אלוהים. ועוד טקסט כמו זה, אתה חייב להיוולד מחדש ואז זה בחלק האחורי של זה מה שנולד מהבשר הוא בשר ומה שנולד מהרוח הוא רוח כאשר הם גם יגלו שיש צדקה טובה משלהם שהיא הכרחית צדקה מושלמת כדי להצדיק אותם בפני אלוהים וכאשר הם מגלים שהם חייבים להיווצר יצורים חדשים במשיח ישוע, אחרת הם יאבדו לחלוטין, אז הם ניצלו מאמונות שווא, ניצלו מבחי, שלום, שלום, כשאין שלום. זה דבר גדול כאשר ידיעת האמת של אלוהים מונעת מאיתנו לבטוח בשקר. אני פונה לך מה שזוכרים מתי הם ניצלו בדרך זו. איזו פתיחת עיניים זה היה לך? הייתה לך דעה קדומה גדולה נגד בשורת החסד ותכנית הישועה על ידי אמונה. אבל כשהאדון לקח אותך ביד וגרם לך לראות את צדקתך יפה להיות השחול סמרטוטים, וכשהזהב שצברת הפך פתאום לכל כך הרבה פליז, מבולבל ולא טוב על כלום כשעמדת חשוף בפני אלוהים וקורא החביש העלובים של טקסים נפלו ממך לפתע, הוא, אז עבד את ישועתו בנשמתך, ואתה ניצלת מהבטחות כוזבות על ידי ידיעת האמת של אלוהים. יתר על כן, זה קורה לעתים קרובות כי ידיעת האמת מסייעת לאדם למטרה אחרת, זה מציל אותו מיאוש. לא מסוגלים להיות רשלניים ולא מצליחים למצוא נחמה בביטחונות כוזבים, כמה מוחות נסערים עלובים נדחפים לים רחב וסוער בלי הגה או מצפן, בלי שום דבר מלבד הרוס לפניהם. אין תקווה בשבילי, אומר האיש. אני מבין שאני לא יכול להציל את עצמי. אני רואה שאני אבוד. אני מת בעבירות ובחטאים ולא יכול לעורר יד או רגל. ודאי, גם אני יכול להמשיך בחטא ואפילו להכפיל את עבירותיי. שער הרחמים נסגר בפני מה תועלת הפחד היכן שאין מקום לתקווה. בזמן כזה, אם האדון יוביל את האדם לידיעת האמת שלו, הוא יבין שאף על פי שחטאיו כארגמן, הם יהיו כצמר, ועל אף שהם אדומים כמו ארגמן, הם יהיו לבנים כשלג. הדוקטרינה העיקרה של החלפה באה בכך שהמסיח עמד במקום החוטא, שפשע אמו הוטל עליו, וכי אלוהים, בכך שנקם כך את החטא בדמות בנו היקר, ומכבד את תורתו בסבלו של המושיע, יכול אתה להכריז חנינה לחוזרים בתשובה וחסד למאמינים. עכשיו, כשהנשמה נודעת שאחתה נסלק בדם המכפר כשהלב מגלה שלא חיינו מצילים אותנו, אלא חיי אלוהים באים לשכון בנו שלא נתחדש על ידינו. פעולותינו שלנו, אך מתחדשות על ידי רוח הקודש שמגיעה אלינו באמצעות מותו היקר של ישוע, ואז הייאוש אף והנשמה זועקת בהתרגשות, יש תקווה. יש תקווה. המשיח מת למען חוטאים מדוע אסור לי להיות חלק במוות היקר הזה. הוא בא כמו רופא לרפא חולים למה שהוא לא ירפא אותי. עכשיו אני קולט שהוא לא רוצה את הטוב שלי, אלא את הרע שלי. הוא לא צריך צדקתי, אלא אבנותי, כי בא להושיע רשעים ולגאול את אמו מחטאיהם, אני אומר, כשהלב מגיע לידיעה מהאמת הזו של אלוהים, אז היא נשמרת מייאוש, וזה לא חלק קטן מהישועה של ישוע המסיח. ידע מציל של האמת, לנקוט בשורה אחרת של דברים, עובד בצורה זו. ידיעת האמת מראה לאדם את הצורך האישי שלו להינצל. הוא אתה שלא נושע, ומי שחולם שאתה לא צריך להיות, אתה רק צריך לדעת את האמת של אלוהים, ותבין שאתה חייב להינצל או לאבד לנצח. ידיעת האמת מגלה את הכפרה שבאמצעותה ניצלנו. ידיעת האמת מראה לנו מהי אותה אמונה שבאמצעותה הכפרה הופכת לזמינה עבורנו. ידיעת האמת מלמדת אותנו שאמונה היא המעשה הפשוט של אמון, שאין זו פעולה שבה האדם יכול להתפאר, היא אינה פעולה בעלת אופי של עבודה, כדי להיות פרי החוק, אלא אמונה האם חסד מתכחש לעצמו אשר מוצא את כל עוצמתו בו עליו הוא חי ומטיל עליו את כל כבודו. אמונה אינה עצמית בפעולה אלא עזובה מעצמה, מתאבת מעצמה, עצמית מורחקת כדי שהנשמה תוכל לבטוח במשיח ולבטוח במשיח לבד. יש כיום אנשים שמתלבטים מהי אמונה. ניסינו להסביר לך את זה הרבה פעמים, אבל הסברנו את זה כך שלא הבנת את זה יותר טוב. ובכל זאת אותו הסבר הנחה אחרים בחסכון. יהי רצון שאלוהים, רוח הקודש, יפתח את ההבנות שלך שתוכל לדעת באופן מעשי מהי אמונה, ובבת אחת תפעיל אותה. אני מניח שזה דבר שקשה מאוד להבין כי זה כל כך פשוט. כשאדם מאחל שדרך הישועה תהיה קשה, הוא בועט בה באופן טבעי כי זה קל. וכאשר אגב שלא רוצה שיהיה קשה להבין אותו, הוא די בטוח לומר שהוא לא מבין את זה כי זה כל כך פשוט. האם אינך יודע שחסרי אותיות מקבלים לעתים קרובות את המשיח כאשר פילוסופים מסרבים לו, וכי מי שלא קרא לרבים מהגדולים ורבים מהגבירים, בחר בדברים עניים, טיפשים ובזויים? זה בגלל שגברים טיפשים מסכנים, אתה יודע, מוכנים להאמין לדבר פשוט, אבל גברים חכמים בעצמם רוצים להיות, אם הם יכולים, קצת מבולבלים ומבולבלים שהם עלולים לרצות את עצמם עם הרעיון שהמעלה שלהם משלהם השכל גילה תגלית, ובגלל שדרך הישועה היא פשוט כל כך קלה שכמעט ילד אידיוט עלול לאחוז בה, לכן הם מעמידים פנים שהם לא מבינים אותה. יש אנשים שלא יכולים לראות דבר כי הוא גבוה מדי. אבל יש אחרים שלא יכולים לראות את זה כי זה נמוך מדי. עכשיו, כל כך קורה שדרך הישועה על ידי אמונה היא כל כך פשוטה שזה נראה מתחת לכבודם של גברים חכמים במיוחד. שאלוהים יביא אותם לידיעת האמת הזו. יהי רצון שהם יראו שלא ניתן להציל אותם אלא על ידי ויתור על כל הרעיון להציל את עצמם. יהי רצון שהם יראו שלא ניתן להציל אותם אלא שהם נכנסים ישר לתוך המשיח. שכן, עד שהם יגיעו לסוף היצור, הם לעולם לא יגיעו לתחילתו של הבורא. עד שהם לא ירוקנו את הכיסים שלהם מכל קרום עובש ולא יישאר פירור, הם לא יכולים לבוא ולקחת את הרחמים העשירים שנאגרים במשיח ישוע על כל חותרק ונזקק. יהי רצון שהאדון ישמח לתת לך את הידע הזה על האמת שלו. כשאדם בא, בעשייה רבה, לידיעת האמת של אלוהים על אמונה במשיח, הוא בוטח במשיח והוא אז ושם ניצל מהשמת את החטא והוא מתחיל להינצל כליל מהחטא. אלוהים חותך את שורש כוחו של החטא באותו יום, אבל בכל זאת יש לו חיים כאלה בתוכו שהבריח המים הוא יבצב שוב. חטא בחברנו נאבק לחיות. יש לו חיים רבים כמו חתול, אין להרוג אותו. כעת, כאשר אנו מגיעים לידיעת האמת, אנו מתחילים ללמוד כיצד יש להרוג את החטא בנו, כיצד אותו המשיח שמצדיק, מקדש ופועל בנו על פי פועלו בנו בעוצמה כדי שנשתב אליו. הדימוי שלו וגרם להיפגש עם קדושים מושלמים למעלה. אהובים, לרבים מכם שניצלו מהשמת החטא יש מאבק קשה מאוד עם כוחו של החטא ויש להם הרבה יותר סכסוך, אולי, ממה שאתם צריכים, כי לא הגעת לדעת את כל האמת על חטא שוכן. לכן אני מבקש ממך ללמוד הרבה את דבר אלוהים באותה נקודה, ובמיוחד לראות את ההסתגלות של ישו לשלוט על הטבע שלך, ולכבוש את כל הרצונות המושחתים שלך, וללמוד איך. באמונה, להביא כל חטא לפניו, שכמו אגג אפשר לחצוב אותו לחתיכות לנגד עיניו. לעולם לא תתגבר על החטא אלא על ידי דם הכבש. אין קידוש אלא באמונה. אותו כלי המשמיד את החטא באשר לאשמתו חייב להרוג את החטא באשר לעוצמתו. הם התגברו בדם הכבש, וכך אתה חייב. למד את האמת הזו ובכן, ותמצא את הישועה פועלת בך מיום ליום. עכשיו, אני חושב שאני שומע מישהו אומר, אני חושב שאני יודע הכל על זה כן, אתה עלול לחשוב שאתה יודע את זה, ואולי לא יודע כלום על זה. אבל, אומר האחד, אני כן יודע את זה. למדתי את הקטחיזם של האספה כשהייתי ילד. מאז קראתי את התנ"ך ואני מכיר היטב את כל נפילות האורתודוקסיה. זה יכול להיות, חבר יקר, ובכל זאת ייתכן שלא תדע את האמת של אלוהים. שמעתי על אדם שידע לשחות, אבל מכיוון שהוא מעולם לא היה במים, אני לא חושב הרבה על הידע שלו בשחייה. למעשה, הוא לא באמת הכיר את הירי. שמעתי על בתנאי שהבין הכל על פרחים, אבל כיוון שהוא גר בלונדון ובקושי ראה מעל דבר כמל מסכן אחד בהציץ, אני לא חושב הרבה על הבניקה שלו. שמעתי על אדם שהיה אסטרונום גדול מאוד, אבל לא היה לו טלסקופ ומעולם לא חשבתי הרבה על האסטרונומיה שלו. אז יש הרבה אנשים שחושבים שהם מכירים ובכל זאת לא יודעים כי מעולם לא הייתה להם היכרות אישית עם הדבר. ידע רעיוני בלבד או ידע דוקטריני יבש אינו מועיל. עלינו לדעת את האמת של אלוהים בצורה שונה מאוד מזה. כיצד עלינו לדעת זאת, אם כך? ובכן, עלינו לדעת זאת, ראשית, על ידי ידע מאמין. אתה לא יודע דבר אלא אם אתה מאמין שזה באמת כך. אם אתה מטיל ספק בזה, אתה לא יודע את זה. אם אתה אומר, אני באמת לא בטוח שזה נכון, אז אתה לא יכול להגיד שאתה יודע את זה. מה שהגילה בכתבי הקודש עליך להאמין בעדיקות שהוא אמת. בנוסף לכך, הידע שלך, אם הוא הופך לידע מאמין, חייב להיות ידע אישי, שכנוע שהוא נכון בהתייחסות לעצמך. זה נכון לגבי השכן שלך, לגבי אחיך, אבל אתה חייב להאמין בזה לגבי עצמך, או שהידע שלך לשווא. לדוגמה, אתה חייב לדעת שאתה אבוד, שאתה בסכנת הדרה נצחית מנוכחות אלוהים. אתה חייב לדעת שבשבילך אין תקווה, אבל במשיח שבשבילך יש תקווה אם אתה נוח במשיח שנח במשיח אתה נושע. כן אתה. אתה חייב לדעת שבגלל שבתחת במשיח אתה נושע ושעכשיו אתה משוחרר מגינוי ושעכשיו, בך, יתחילו החיים החדשים שיאבקו בחיי החטא הישנים עד שהם יתגברו ואתה, אפילו אתה, נחתו בבטחה על חוף הזהב. חייב להיות ניקוס אישי למה שאתה מאמין שהוא נכון. זה סוג הידע שמציל את הנשמה. וזה חייב להיות ידע רב עוצמה, שבאמצעותו אני מתכוון שהוא חייב לפעול בתודעתך ובתוך כך. אומרים לאדם שהבית שלו בוער. אני נניח שבשעמדתי כאן, הרמתי מברק ואמרתי, חבר שלי, האם שמך כך? כן. ובכן, הבית שלך בוער, הוא יודע את העובדה, נכון. כן, אבל הוא יושב בשקט. עכשיו, ההתרשמות שלי לגבי האח הטוב הזה היא שהוא לא יודע, כי הוא לא מאמין בזה. הוא לא מאמין. אין ספק שהוא עשוי להאמין שבתו של מישהו בוער, אבל לא בביתו. אם זה הבית שלו שבוער והוא יודע את זה, מה הוא עושה? למה הוא קם ויוצא לראות מה הוא יכול לעשות כדי להציל את הסחורה שלו? זה סוג הידע שמציל את הנשמה כאשר האדם יודע את האמת של אלוהים על עצמו, ולכן, כל הטבע שלו נרגש ומושפע מהידע. האם אני יודע שאני בסכנת אש גיהינום? והאם אני בחוש? אז לעולם לא אנוח עד שברחתי מהסכנה הזו. האם אני יודע שיש ישועה עבורי במשיח? אז לעולם לא אהיה מרוצה עד ששגתי את הישועה ההיא על ידי האמונה שאותה מובטחת הישועה, כלומר, אם אני באמת בחושייה ואם חטאי לא גרמה לי לחוד כמו החטא. כי חטא גורם לטירוף מוסרי על נפש האדם כך שהוא שם מר למתוק ומתוק למר ורוקד על מלטעות הגיהינום ויושב ולגלג ברחמים הכל יכול. הוא מתאב את דמו היקר של ישו ולא יהיה לו שום דבר ממנו, למרות שאז ושם, רק, יש למצוא את ישועתו. הידע הזה, כאשר הוא באמת בא להציל את הנפש, הוא מה שאנו מכנים ידע ניסיוני הידע הנרחש, על פי האמירה של בעל התהילים, הביתם וראה כי טוב הנרכש בתאימה. עכשיו, ברגע הנוכחי הזה, אני, מדבר בשם עצמי, יודע שאני אבוד במקום הטבעי. האם אני מאמין בזה? תאמין בזה. אני בטוח בזה כמו שאני בטוח בקיום שלי. אני יודע שאני אבוד מטבעי. זה לא יהיה אפשרי שמישהו יגרום לי לפקפק בכך. הרגשתי את זה. כמה ימים עייפים ביליתי תחת הלחץ של הידע הזה. המחייל יודע שיש דבר כזה חתול כאשר היו לו 100 מלקות. ידרש התמודדות כדי לגרום לו להאמין שאין דבר כזה, או סגב לא מתחכם כשהם מרגישים את הריסים. או, איך נשמתי תחת ריס המצפון כשסבלתי תחת תחושת חטא. האם אני יודע שלא יכולתי להציל את עצמי? יודע את זה. למה, הלב המסכן והנאבק שלי עמל כך וכך, אפילו בשריפה מאוד עם אכזבה מרה, כי עמלתי לטפס אל הכוכבים על גלגל דריכה ואני ניסיתי וניסיתי וניסיתי בכל הכוח, אבל אף פעם לא עלה סנטימטר גבוה יותר. ניסיתי למלא גיגית ללא תחתית עם דלים דולפים, ועבדתי ועמלתי ועבדתי, אבל אף פעם לא השגתי אפילו את תחילת המשימה האומללה שלי. אני יודע, כי ניסיתי את זה, שהישועה אינה באדם, או בכל הרגשות והבכי והתפילות וקריאת התנ"ך, יציאות הכנסייה והקפלות שהקנאות יכלה להצטופף יחד. שום דבר מה שהאדם עושה לא יכול לעשות טוב בשבילו למען ישועתו שלו. זה אני יודע על ידי משפט עצוב על זה וכישלון בו. אבל אני כן יודע שיש ישועה אמיתית על ידי האמונה במשיח. יודע את זה. מעולם לא עטפתי לך לגבי הנושא הזה מה שאני לא יודע מניסיוני. תוך רגע, כשהאמנתי במשיח, קפצתי מיאוש למלאות של עונג. מאז שהאמנתי בישוע, מצאתי את עצמי השתנה לחלוטין ממה שהייתי ומצאתי, עכשיו, שבפרופורציה כשאני בוטח בישוע, אני אוהב את אלוהים ומנסה לשרת אותו. אבל אם בכל עת אני מתחיל לסמוך על עצמי, אני שוכח את אלוהים שלי ואהיה אנוכי וחוטא. בדיוק כפי שאני ממשיך להיות כלום ולוקח את המשיח להיות הכל, כך אני מוביל בנתיבי הצדק. אני מדבר על עצמי כי אדם לא יכול להעיד על אנשים אחרים כל כך ביסודיות שהוא יכול על עצמו. אני בטוח שכולכם שניסיתם את המאסטר שלי יכולים לשאת את אותו העד. ניצלת והגעתה על ידיעת האמת של אלוהים בניסוי. וכל נשמה כאן שתנצל חייבת, באותו אופן, להאמין באמת, להתאים את האמת, לפעול על פי האמת ולדעת בניסוי את האמת המסוכמת בכמה מילים האדם איבד את המשיח מושיע שלו. אדם כלום אלוהים בסך הכל. הלב השחית את הרוח שעובדת את החיים החדשים באמונה אלוהים ייתן שאמיתות אלו של אלוהים יחזרו הביתה ללבכם בעוצמה. עכשיו אני הולך להסיק שתי מסקנות שאמורות להיות מעשיות. הראשון הוא זה בקשר עליכם שמחפשים ישועה. האם הטקסט לא מראה לך שייתכן מאוד שהסיבה לכך שלא מצאת ישועה היא בגלל שאינך יודע את האמת של אלוהים? לכן, אני מפציר בכובד ראש לרבים מכם הצעירים שאינם יכולים לנוח להיות חוקרים חרוצים מאוד של התנ"ך שלכם. הדבר הראשון והעיקר הוא להאמין באדון ישוע המשיח, אבל אם אתה אומר, אני לא מבין את זה, או אני לא יכול להאמין, או אם יש ספק כזה שעולה בראשך, אז יכול להיות שזה בגלל שלא השגת ידע מלא על האמת של אלוהים. זה מאוד אפשרי שמישהו יגיד לך, תאמין, תאמין, תאמין הייתי אומר לך את אותו הדבר, אבל אני רוצה שתפעל לפי עקרון השכל של דעת מה יש להאמין ובמי אתה אמור להאמין. הסברתי את זה לאחד שהגיע אליי לפני כמה ערבים. היא אמרה שהיא לא מאמינה. ובכן, אמרתי, עכשיו נניח, כשאתה יושב על הכיסא הזה, אני אומר לך, חבר צעיר, אני לא יכול להאמין בך. היית אומר לי, אני חושב שאתה צריך. נניח שאני אז אשיב, הלוואי שיכולתי. מה היית מציע לי לעשות? האם אני צריך לשבת בשקט ולהסתכל בך עד שאמרתי, אני חושב שאני יכול להאמין בך? זה יהיה מגוחך. לא, אני צריך ללכת ולברר מי זה הצעיר הזה. איזה סוג של דמות היא נושאת? מה הקשרים שלה, וכשידעתי הכל עליך, אז אין לי ספק שהייתי אומר, בדקתי את הדמות של הצעירה הזו ואני לא יכול שלא להאמין לה. עכשיו, זה בדיוק כך עם ישוע המשיח. אם אתה אומר, אני לא יכול להאמין בו, קרא את ארבע העדויות המבורכות האלה של מתיו, מרק, לוק וג'ון, ובמיוחד התעכב הרבה על החלקים שבהם הם מספרים לך על מותו. האם אתה יודע שרבים, בזמן שהם ישבו, כביכול, למרגלות הצלב וצפו בבן האלוהים המת למען גברים, זעקו, אני לא יכול שלא להאמין. אני לא יכול שלא להאמין. כשאני רואה את החטא שלי, זה נראה גדול מדי, אבל כשאני רואה את המושיע שלי, אבני נעלם. אני חושב ששמתי לך את זה, לפעמים, ככה אם אתה לוקח נסיעה דרך לונדון, מקצה לקצה, ייקח לך ימים רבים כדי לקבל מושג על גדלו, כי כנראה שאף אחד מאיתנו לא יודע את גודלה של לונדון. לאחר נסיעתך ארוכה בבדיקה, אתה תגיד, אני תוהה איך אפשר להאכיל את כולם. אני לא מצליח להוציא את זה החוצה. מאיפה כל הלחם וכל החמאה וכל הגבינה וכל הבשר וכל השאר? למה? האנשים האלה יורעבו. לא ייתכן שלבנון עם כל החיות שלה והמישורים העצומים של אירופה ואמריקה תספק אי פעם מספיק מזון לכל ההמון הזה. זו ההרגשה שלך. ואז, מחר בבוקר אתה קם ואתה הולך לקובנט גרדן. אתה הולך לשוקי הבשר הגדולים ולמקורות אספקה אחרים וכשאתה חוזר הביתה אתה אומר, אני מרגיש די שונה עכשיו, בינתיים אני לא יכול להבין לאן כל האנשים יגיעה מעט לאכול את כל המנות הללו, לא ראיתי כל כך הרבה אוכל בכל חיי. למה, אם היו שני לונדונים, בוודאי יש כאן מספיק כדי להאכיל אותם. רק אז כשאתה חושב על החטאים שלך והצרכים שלך, אתה מתחיל להגיד, איך אני יכול להינצל, עכשיו, הפוך את המחשבות שלך לכיוון ההפוך. תחשוב שהמשיח הוא בנו של אלוהים. תחשוב על הכישרון של האשמה האנושית של אלוהים בהתגלמותו. ובמקום לומר, החטא שלי גדול מדי, אתה כמעט תחשוב שקברבן הכפרה גדול מדי. לכן אני מפציר בך לנסות ולדעת עוד על המשיח ואני רק נותן לך את עצת ישעיהו, אתה אזנח ובא אלי, שמע ותחי הנשמתך. לדעת, לשמוע, לקרוא ולהאמין עוד על הדברים העיקרים האלה, תמיד עם המשאלה הזו אני לא שומע למען שמיעה ואני לא רוצה לדעת למען הידיעה, אבל אני רוצה לשמוע ולדעת שאני עשוי להינצל, אני רוצה שתהיה כמו האישה שאיבדה את פיסת הכסף שלה. היא לא הדליקה נר ואז אמרה, ברבו, הדלקתי נר, זה מספיק, היא לא לקחה את המטטה שלה ואז התיישבה מרוצה, בח, איזה מטטה נפלא, כשהיא העלתה אבק היא לא קראה, איזה אבק אני עושה. אני בוודאי מתקדם עכשיו. כמה חוטאים מסכנים, כשהם מחפשים, נכנסים לצערות נפש וחושבים שזה סימן נוח. לא, אני אבטיח לך שהאישה רצתה את המטבע שלה, לא אכפת לה מהמטטה, או האבק, או הנר שהיא חיפשה את הכסף. אז זה חייב להיות איתך. לעולם אל תסתפק בקריאה, בשמיעה או בתחושה. זה המשיח שאתה צריך. זה חתיכת הכסף העיקרה שאתה חייב למצוא. ואתה חייב לטטא עד שתמצא אותו. למה, הנה זה. יש ישו. קח אותו. קח אותו. האמן לא עכשיו, אפילו עכשיו, ואתה נושה. העסקה האחרונה מיועדת לך שרוצים להציל חוטאים. אתם חייבים, חברים יקרים, להביא את האמת לפניהם כאשר אתם רוצים להביא אותם אל ישוע המשיח. אני מאמין שפגישות מרגשות עוזרות לחלק. גברים כל כך מתים וחסרי זהירות, שכמעט כל דבר יש לסבול שיעיר אותם. אבל עבודת נשמה מוצקה אמיתית לפני אלוהים, לומר לגברים את האמת של אלוהים הוא העיקר. איזו אמת של אלוהים? זוהי אמת הבשורה על המשיח שהם צריכים. ספרו את זה בצורה אוהבת, רצינית וחיבה, כי אלוהים רוצה שהם ינצלו, לא בשום דרך אחרת, אלא בדרך זו על ידי ידיעת האמת של אלוהים. הוא רוצה שכל הגברים צריכים להינצל בדרך זו לא על ידי שמירתם בבורות, אלא על ידי הוות האמת של אלוהים לפניהם. זו הדרך של אלוהים להציל אותם. שמור את התנך שלך בהישג יד כאשר אתה חושב עם נשמה. פשוט אמור, תן לי להפנות את תשומת לבך לקטע הזה, יש לו כוח נפלא על נפש מזזעת מסכנה להצביע על הספר עצמו. אמור, האם שמת לב להבטחה הזו, ידידי היקר? והאם ראית את הקטע הזה, יש שימוש בכתבי הקודש. יש כאן אח יקר שלי שאלוהים יברך אותו להרבה נשמות, וראיתי אותו מדבר עם כמה ופונה לטקסטים בצורה מאוד נוחה. תהיתי איך הוא עשה את זה כל כך מהר, עד שהסתכלתי בתנך שלו ומצאתי שהטקסטים המובחרים מודפסים על שני דפים ומוכנסים לתנך כך שהוא תמיד יוכל לפתוח בפניהם. זאת תכנית הון, כדי להכין את המילים המעודדות לידיים, אלה שאתה יודע ניחמו אותך וניחמו אחרים. לפעמים קורה שפסוק אחד של דבר אלוהים יגרום לאור לפרוץ לנשמה כאשר 50 יום של היגיון לא יצליחו. אני שם לב שכאשר נשמות ניצלעות, זה נעשה על ידי הטקסטים שלנו ולא על ידי הדרשבות שלנו. אלוהים רוח הקודש אוהב להשתמש בחרבו שלו. זהו דבר אלוהים, לא הערת האדם על דבר אלוהים, שאלוהים מברך בדרך כלל. לכן, ההצמד לציטוט של הכתובים. עצמו, והסתמך על האמת של אלוהים. אם ניתן היה להציל אדם על ידי שקר זו תהיה ישועה שקרנית. רק האמת של אלוהים יכולה להביא לתוצאות נכונות. לכן, המשיכו ללמד את האמת. אלוהים יעזור לך להכריז על אמיתותיו העיקרות על המדמם, הגוסס, הקם, המרומם, המושיע הבא ואלוהים יברך אותו. מכתב מאת מר חברים מקבלים, שוב, את הברכה הלבבית שלי. אני מקו שבקרוב הוציא דרשבות שהוכרזו בבית בשבתות הקודמות, בכוונתי, אם ירצה האדון, לעזוב את המקלט הזה ב-2 בפברואר, או בקירוב. 6 שבועות של מזג אוויר נער רצוף, בבורכת אלוהים, חילקו אותי מכאבי ואפשרו לי להחזיר מידה גדולה של כוח. והבשורות היומיות מהבית עזרו גם להרגיע את מוחי ולהחיות את רוחי. או, שיהיה טוב יותר לסב לזה. כמו אחרי ממטרים כבדים, המזרקות והברוקס רצים בעוצמה ובמלאות חדשה, אז שיהיה עם הדרשבות האלה, עכשיו, איתי, הגשם נגמר ונעלם אם אתם, קוראים יקרים, רעננים יותר, אני אחשב שכאב וחולשה הם עלות קטנה עבור תוצאה מבורכת כל כך. שלך מכל הלב, צ'י ספורג'ון.